סייבר התקפי. כתבתה של רג'ה נטור. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. אמא, אני מקווה שאת מבינה שהנערה הזאת היא לא אני. התמונות האלה מזויפות, אני נשבעת. אמא, אני נערה צעירה, לא מגיע לי מה שקורה עכשיו. אני ממש בדיכאון. אני לא יכולה לסבול את זה יותר. אני עייפה. אני נחנקת. אלה היו מילותיה האחרונות של בסנת הלד, צעירה מצרית בת 17, ילידת הכפר אלזיאת, שהתאבדה ב-23 בדצמבר 2021. היא נטלה את חייה לאחר ששני צעירים מכפרה הפיצו תמונות עירום מפוברקות שלה, ולא רק ברשתות החברתיות, אלא גם בטלפונים של עשרות אם לא מאות גברים מהכפר. שני הצעירים, אחד מהם עמיתה לכיתה שרצה לצאת איתה, סחטו אותה באמצעות התמונות וכשסרבה, הפיצו אותן. התמונות שנשלחו הגיעו גם לנייד של אביה, שעל פי עדות אמה, הנה, חזר הביתה נסער וגער בביתו. על פי מקורות עיתונאיים, האב לא האמין לה ולא תמך בה בהתחלה, ואף התעכב בהגשת התלונה למשטרה. בכל הרעיונות התקשורתיים איתו הוא טען שידע כי מי שמופיע בתמונות אינה ביתו, וכי הן מזויפות, אבל חש שבור, אבוד ומבויש. אחותה, שענז, אמרה כי בסנת בכתה בהיסטריה כשראיתה את התמונות, וסיפרה לה ולאימן על הזיוף והסחיטה. חיבקנו אותה חזק ואמרנו לה ששתינו מאמינות לה, היא סיפרה. שתינו חשבנו שהיא נרגעה ושהכל בסדר. היא נכנסה לחדרה ולאחר זמן קצר יצאה, כשכולה מזיעה ומקיעה ואמרה שלקחה כדור. הבהלנו אותה לבית החולים, אבל היה מאוחר מדי להצילה. בעקבות הטרגדיה שנחתה על המשפחה, אמרה האם בראיון עיתונאי. ביתי הייתה תלמידה דתייה מצטיינת, כולה מרוכזת אך ורק בלימודיה. חייה נעו בין בית המשפחה לבית הספר. האחות שענה סיפרה כי אחת מדודותיה ניסתה בעבר לשכנע את בסנת להתחתן מוקדם, וזו ענתה לה, החתונה יכולה לחכות אפילו אחרי גיל 30. אני רוצה להגשים את חלומותיי ולהיות רופאה, לטייל בעולם ולהפוך למשהו גדול. בסנת ניצבה לבדה לא רק מול אביה ומול הכפר כולו על גבריו ונשותיו, אלא גם מול חבריה וחברותיה לכיתה. שענה זעידה שהמורה לכימיה לעג לה וביזה אותה מול חבריה לכיתה לאחר שענתה על שאלה ששאל. הוא אמר לה, את טובה, אני רואה, הפכת לטרנד ועקפת את קליפ הפסטיבל של שעמה, שעמה אל סבח, משוררת ואקטיביסטית, שרציחתה על ידי שוטר בהפגנה תועדה במצלמות, מה שהוביל לשליחת הרוצח ל-15 שנות מאסר, ברשתות החברתיות. עבד עלה אבו אל-מג'אד, עורך דינה של המשפחה, מסר שהגישה תלונה במשטרה, וזו עצרה את שני החשודים בהפצת התמונות. כמו כן הוא הדגיש בפני כלי התקשורת כי התמונות והסרטון שהופץ מזויפים, וכי משפחתה של בסנת היא משפחה מכובדת ובעלת שם טוב. אמא של בסנת הצהירה מעל דפיו של העיתון המצרי אל-יום אל-סבא, אני מקווה שמי שגרמו להתאבדותה של ביתי יוצאו להורג למען יראו ויראו. גם אחותה הצטרפה לקולה של אמא ואמרה במהלך ראיון עם העיתונאית למיס אל-חדידי בתוכנית הטלוויזיה קלמה אחירה, הנאשמים סחטו צעירות רבות לפני שסחטו את אחותי, לכן חובה להטיל עליהם עונש כבד מאוד כדי להרתיעם. התאבדותה של בסנת גררה תגובות רבות ברשתות החברתיות, שבאורח לא מפתיע כללו גם האשמה שלה בפריצות ובהפקרות מוסרית. אבל מרבית התגובות גינו את העבריינים ומעשיהם, ואף האשימו את דודתה של בסנת באחריות להתאבדותה, מפני שלא האמינה לגרסתה ואף ידעה שקנתה כמוסות רעל במטרה לשים קץ לחייה, אבל העלימה עין. התאבדותה של בסנת הכתה חזק בדעת הקהל המצרית, עד שאל הזהר, המועצה ההלכתית האסלאמית הגבוהה בכבודה ובעצמה, הגיבה לפרשה. למרות חומרת המעשה, שכן התאבדות אסורה על פי ההלכה, ואומרה כי האשמת אנשים במעשים שלא ביצעו היא פשע לא אנושי ומעשה זדוני אסור, שהאסלאם משווה לעבודת אלילים. אבל פעילים חברתיים מצרים לא הסתפקו בגינויים, והשיקו בטוויטר קמפיין שנשא את ההשטג עושים צדק לבסנת. סיפור הסחיטה של בסנת אינו יוצא דופן בנוף החברתי-תרבותי המצרי. קדמו לו עשרות סיפורים לא פחות מזעזעים שהתרחשו במיוחד במשך השנה שעברה. בין הסיפורים שעלו לכותרות לאחרונה בלטו שלושה. חולוד, בת ה-21, סטודנטית לתיירות ומסעדנות, קפצה אל מותה מהקומה העשירית באוקטובר האחרון, לאחר שכדורגלן מוכר מאוד שאיתו הייתה בקשר, ושבדיווחים עיתונאים זוהה כמשחק במועדון ואדי דיג'לה, ולומד באחת מכללות הטייס הנחשבות, השם שהותר לפרסום הוא אחמד נון, איים לשלוח לאימה תמונה מסוימת שחולוד כנראה שלחה לו. הוא דרש ממנה שתשלח לו תמונות שלה מתקלחת בעירום. חולוד סרבה, והוא נתן לה אולטימטום. המשטרה החרימה את הטלפון של חולוד וחשפה את ההתכתבות. אם לא תשלחי לי את התמונות עד השעה 7:15, אשלח את התמונה שברשותי לאימך. לחולוד הצעירה והמבועטת לא היה למי לפנות, חוץ מלחברתה הטובה. היא כתבה לה, הצילי אותי, נשארו לי 3 דקות. חברתה סיפרה כי היא יצאה לה להגיש תלונה במשטרה, אך למרבה הצער היא לא עשתה זאת, בעיקר מחשש לתגובת משפחתה. אסרה אל סעיד עבדו מחמד בת ה-29, אקדמאית ילידת אלדה קליה במצרים, נחטפה בספטמבר האחרון על ידי אחיה בעזרת 2 מחבריו. הוא דרש ממנה לוותר על חלקה בירושה, וכשסרבה הציבה על 2 חבריו להפשיט ולאנוס אותה, תוך שהוא מתעד את האירוע כדי להפיצו ברשתות החברתיות, ובדרך זו להכריח אותה לוותר על הירושה. אסרה הצליחה להיאבק בתוקפיה, לחמוק מהם ולקבל עזרה מיידית מעוברי אורח באזור. בריאיון לתוכנית אל חקאיה עם העיתונאי אמרו עדיב אמרה, אלה אחי, אני גידלתי אותם, ואתה הם רוצים לנשל אותי מהירושה שמגיעה לי, מפני שבעיניהם אין זכות לנשים לקבל ירושה כלל. חיי מלאים בדאגות, נפרדתי מבעלי, ואני מסוכסכת איתו. סיפורה של איה יוסף, המורה הוותיקה וילידת העיר אל מנסורה, לא כל כך שונה מסיפורה של אסרה. איה, שלומדת לתואר שני בשפה הערבית, צולמה ללא ידיעתה על ידי אנונימי בינואר השנה, רוקדת עם עמיתי המורים, במהלך טיול שנועד למשפחות צוות המורים. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות, המורה ספגה גל שיימינג ציבורי עצום, פוטרה מתפקידה בבית הספר חלד בן אל ווליד, בעלה התגרש ממנה והיא נאלצה לעזוב את ביתה. גם היא העידה כי חייה נהרסו כליל בעקבות האירוע. באחד הרעיונות אמרה, חיי הפכו לגיהנום בגלל הסרטון. משפחתי החרימה אותי בגלל איזה חולה נפש. מתי תפסיקו? שאפגע בעצמי? בעלי גירש אותי, פוטרתי מעבודתי. מקווה שאתם מבסוטים. אני לא מבינה, מה היה פשעי? איה התעקשה בהתחלה שלא חטאה כלל, ובסך הכל רק רגדה מחוץ לכותלי בית הספר במהלך טיול עם עמיתיה. אבל עקב הלחצים היא חזרה בה, התנצלה בפני הציבור והבטיחה שתהיה מורה יותר מוסרית. ואי אפשר לפסוח על סיפורה של התיירת האוקראינית, שמה לא הופיע בעיתונות, שהגיעה עם חבריה בדצמבר האחרון לביקור בקהיר, ומצאה את עצמה באמצע סערה תקשורתית. היא צולמה ללא ידיעתה בבגד ים, לא בעירום כפי שטענו השכנים וחלק מכלי התקשורת, יושבת במרפסת הדירה ששכרה. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות, הרחוב המצרי רעש וגעש. רבים תקפו אותה וטענו שאין לה שום זכות להתהלך בדירתה בעירום. אחרים הגנו עליה ואמרו שמי שצילם אותה הפר את פרטיותה. ובכל זאת, היא זומנה לחקירה משטרתית, שם נאלצה, כמו איה, להתנצל ולטעון שהיא לא מכירה את התרבות הערבית ואת המנהגים המצריים. בעדותה המשטרתית אמרה, לא ידעתי שמה שעשיתי הוא בגדר עבירה פלילית. התנהגתי כאילו אני בארצי. לא הייתה לי כוונה לעבור על החוק. במקרה שלה, בגלל זרותה וביושה ברבים, היא לא התעכבה על הפרת פרטיותה וזכויותיה ולא טבעה את מי שצילם אותה. היא מיירה להתנצל בפני המדינה ובפני שכניה בבניין ששכרה, שאגב היו בין אלה שדיווחו עליה למשטרה, וברכה הכל עוד הייתה יכולה, חזרה למולדתה. כאמור, אלה לא סיפורים בודדים, אלא תופעה רחבה במצרים של שימוש בסחיטה, איומים, הפחדה ופריצה אגרסיבית לפרטיות. למרות שהממצאים שאליהם הגעתי היו חלקיים, בעיקר בגלל תת דיווח של הקורבנות אשר חוששות לדווח ולהיחשף מפאת האיום של סנקציות דתיות חברתיות, הם היו קשים לעיכול. לפי ועדת התקשורת הפרלמנטרית המצרית, רק במשך החודשים ספטמבר-אוקטובר ב-2018 הוגשו 1,038 תלונות רשמיות, שרובן המכריע היה על רקע זהה לסיפורים הנזכרים לאל. מוחמד אל ימני, פעיל חברתי מצרי ומקים יוזמת קווים, התנגד, עמוד פייסבוק למלחמה וטיפול בסחיטה ופשעים אלקטרונים, טען בראיון לעיתון אל שורוק בשנה שעברה, כי צוות המתנדבים של העמוד, שמונה כ-300 איש, מקבל בין 700 ל-1,000 תלונות על סחיטה מדי יום ביומו. הוא הוסיף כי במשך שנת 2020, מספר התלונות שמוקדן היה סחיטה, איומים ופריצה לפרטיות, הגיע ל-400,000. אליימני הבהיר כי קווים מצליחה להתמודד עם כ-70% מהתלונות, רובן על סחיטה רגשית המבוססת על קשר רומנטי לשעבר בין הקורבן למקרבן. הוא אף תיאר את אסטרטגיית הפעולה. צוות היוזמה מאתר את הפושעים האינטרנטיים, יוצר קשר עם משפחותיהם ומיידע אותם במעשה בני משפחתם באופן ידידותי. ורק אם הם מסרבים לשתף פעולה דרך אפיק זה, קווים פונה למשטרה. זו אסטרטגיה בעייתית, מפני שהיא פוסלת מראש את האפיק החוקי הרשמי, מנהלת מסע ומתן עם המקרבנים, נותנת להם לגיטימציה ומחזקת את מבנה הכוח הפטריארכלי, שגורם מלכתחילה לשתיקתן של רוב קורבנות הסחיטה. אחד הנתונים שהפליאו אותי, לפי הדיווח של קווים, ולפי ועדת התקשורת הפרלמנטרית המצרית, הוא שגיל הסוחטים מתחיל מ-10, ואילו גיל הקורבנות, רובה נשים, מתחיל מ-13. רוב מומחי הסייבר וחלק מגורמי האכיפה המצריים מצביעים על כך שהמקרבנים משתמשים באותם אמצעים וערוצים תקשורתיים כדי ללכוד את הקורבנות. הם שולים אותן מהפייסבוק, חדרי צ'אט, אתרי דייטינג ואפילו דרך משחקים אינטרנטיים. בשלב הראשון הם מאתרים את הקורבנות דרך למידת עמוד הפייסבוק האישי, הפוסטים והשיתופים. אז נשלחת בקשת חברות. בשלב הבא יוצרים קרבה רגשית מזויפת דרך הצ'אט, ממנפים אותה ומבקשים תמונות וסרטונים. אז מגיע שלב הסחיטה, שבו המקרבנים משתמשים לטובתם במבנה החברתי-דתי ובחשש מבושה וביזוי. לא ברור מהי הסיבה העיקרית שעומדת מאחורי התפשטות התופעה בשנה האחרונה, ועל רקע התת דיווח קשה לקבוע באיזו מידה קשור העניין לקורונה, שתרמה ברחבי העולם לעלייה במתחים דומסטיים, ובאיזו מידה מדובר בתוצר של השינויים הכלכליים, החברתיים והטכנולוגיים שעברו על העולם הערבי בשנים האחרונות. מצרים אינה המדינה הערבית היחידה שבה עבירות אלקטרוניות מגיעות לממדים עצומים. גם בשאר העולם הערבי התמונה אינה ורודה. במדינות המפרץ מספר התלונות הקשורות לפריצה אגרסיבית לפרטיות, סחיטה מינית וכספית עומד על 30,000 בשנה. עיראק רשמה בשנת 2021 כ-1,000 תלונות במשך 7 החודשים האחרונים של אותה שנה. אומן רשמה במשך 2020 208 תלונות, אבו דאבי 430 באותה שנה. ברשות הפלסטינית יחידת הלוחמה בפשיעה האלקטרונית קיבלה במשך המחצית הראשונה של 2021 כ-1,500 תלונות שכללו סחיטה, איום ופריצה לפרטיות, לעומת 2,720 תלונות שנה קודם לכן. אבל להבדיל ממצרים, יחידת הלוחמה הפלסטינית מצליחה לספק תמונה יותר רחבה ביחס לזהות המגדרית של הנפגעות והנפגעים. היחידה דיווחה ש-52% מהתלונות הגיעו מגברים, לעומת 42% מנשים, נתון שמצביע לא רק על היקף התופעה, אלא גם על היותה חוצה גבולות מגדר. נשים פלסטיניות בתוך ישראל ובשטחים נמצאות תחת מעקב כפול מכופל, מפני שנתונות תחת עיניהם של כוחות הביטחון הישראליים, החברה הפלסטינית, משפחותיהן וגם הקרים למיניהם. פרטיותן כמעט שלא קיימת. המרחב הווירטואלי שבו הן פועלות פרוץ לחלוטין. גם בקונטקסט הפלסטיני, הנתונים חלקיים מאוד ולכן ממדי התופעה והשלכותיה על הנשים הפלסטיניות ועל פועלן ברשתות החברתיות אינם ברורים עד תום. למשל, ב-2017 הגיעו למרכז אל-סיוואר, תנועה נשית ערבית, 450 תלונות של נשים פלסטיניות שגרות בתחומי הקו הירוק וירושלים, כולן על רקע אלימות מגדרית. מתוך אותן תלונות, 29% היו על אלימות נפשית וגופנית, 19% על ניסיונות אונס, ו-26% על סחיטה ואיומים בהפצת תמונות אינטימיות ברשתות החברתיות. באותה שנה, אל-סיוואר קיבלה 3,720 פניות טלפוניות לקו התמיכה שלו, כולן על רקע אלימות מגדרית מנשים פלסטיניות שגרות בעזה, בגדה המערבית ובירושלים. לפי אל-סיוואר, 1% מהתלונות היו על ניסיונות אונס, 45.5% על אלימות גופנית נפשית, 10% על הטרדות מיניות ו-3% על ניסיונות סחיטה ואיומים ברשתות החברתיות. הנתונים המעניינים ביותר היו אלה שהתגלו על ידי מרכז חמלה, המרכז הערבי לפיתוח המדיה החברתית. בשנת 2018, במחקר שבדק את נושא האלימות המגדרית שאליה נחשפות נשים פלסטיניות ברשתות החברתיות, ובו השתתפו 1,200 פלסטיניות בנות 15 עד 35 מעזה, הגדה, ירושלים, חיפה והגליל, 44% מהנשים דיווחו כי הוריהן, קרובי משפחתן ואו אחיהן, הם חבריהן בפייסבוק, טוויטר או טיק טוק. במחקר צוטטה מרים, אישה מבית חנון, אומרת, ברור שכולם אצלי, ההורים, הדודים וכל המשפחה. את חושבת שאני יכולה למחוק בקשת חברות שתישלח אליי על ידי אחד מהם? אם אעשה זאת, יטענו כי מחקתי אותם, מפני שאני רוצה שיראו מה אני מעלה לפייס. עם זאת, רוב גורף רואות במשפחה דווקא מקור הגנה. 96% המשתתפות דיווחו שההורים הם אפיק לפתרון אלימות מגדרית, שכוללת סחיטה והטרדות ברשת. משתתפת אחת אמרה, כשאני נתקלת בבעיה, אני פונה להורים ולאחים שלי. אני לא פוחדת כי הם אצלי בפייסבוק. מחק קודם שיזם ארגון חמלה ב-2017, ובדק את רמת הביטחון של צעירים פלסטינים ברשתות החברתיות, הצביע על כך ש-39.8% מהמשתתפות הפלסטיניות מרגישות בטוחות בעת פרסום תמונות אישיות ברשתות, לעומת 56.2% מהגברים. 42% מהמשתתפות העידו כי הן מפעילות מנגנון בקרה ומעקב עצמי פנימי לפני שהן מעלות תכנים, כלומר מצנזרות את עצמן לפני שהחברה הערבית המוסלמית עושה זאת. רנין, פלסטינית מתמרה שהשתתפה במחקר, אמרה, החשבון שלי באינסטגרם היה פרטי ויום אחד החלטתי להופכו לציבורי. תוך פחות מיום התחלתי לשמוע כל מיני אמירות שקשורות לתמונות שהעליתי. מיד החזרתי אותו למצב פרטי. באשר למצב בישראל, לפי ביטחון פנים, כתב העת של משרד הביטחון, בשנת 2014, 65% מבני הנוער הישראלים חוו מידה מסוימת של תוקפנות ואלימות, לפחות פעם בחייהם באינטרנט. ההנחה היא כמובן שמאז המצב יחמיר בהרבה. ואכן, על פי תחקירה של משה אברבוך, שהופיע ב"המקום הכי חם בגיהנום" בינואר האחרון, בשנתיים האחרונות עצרה יחידת ימ"ר תל אביב 9 מנהלי קבוצות טלגרם שהפיצו בגלוי או סחרו בתמונות וסרטוני עירום של נשים. לפי אברבוך, בקבוצת אחים יקרים הסודית והסגורה, המונה 22 חברים, מצויים כ-6,000 קובצי מדיה שונים. ובחזרה למצרים. למרות שהתופעה בעלת היקף עצום ומספר התלונות בלתי נתפס, לא קיימת דרישה ברמה הפוליטית או הציבורית הרחבה לחסום או להגביל את השימוש ברשתות החברתיות. באופן מתבקש על רקע חלקן של הרשתות באירועי כיכר תחריר ב-2011, הרחוב המצרי מכיר בכוחן ובחשיבותן של הרשתות החברתיות, במיוחד תחת משטרו הרודפני של אסיסי. אמנם, כמו במדינות ערביות רבות ובכלל, שיח האשמת הקורבן ביושו וביזויו מאוד נוכח, אך במצרים הוא איננו השיח הדומיננטי, מפתיע לגלות שדווקא שיח ההרתעה והענישה הוא השולט, הן ברמה הממסדית והן ברמה הציבורית. פוליטיקאים דוגמת חברת הפרלמנט עמל עבד אל חמיד טענו כי העונש המתלווה לביצוע עבירות אלקטרוניות, סחיטה ואיום, אינו מספיק, ואין בו כדי להרתיע את העבריינים מביצוע זממם. לדעת עבד אל חמיד ואחרים, חוק ענישת הפשעים הטכנולוגיים, סעיפים 25 ו-26, מטיל עונש מגוחך שמסתכם במאסר, שנע בין חודשיים ל-6 חודשים, בנוסף לתשלום קנס, שנע בין 50 ל-100 אלף גניות מצריות, בין 6,000 ל-19 אלף דולר. עבד אל חמיד לקחה את העניינים לידיים והגישה בתחילת ינואר הנוכחי, ועקב התאבדותה של בסנת, הצעה לתיקון חוק הלוחמה בפשעים ועבירות טכנולוגיות משנת 2018, שבמסגרתה ביקשה להאריך את תקופת מאסרם של העבריינים משישה חודשים ל-10 שנים. המשפטן וחבר הפרלמנט המצרי איהאב רמזי טען כי זו טעות להניש את העבריינים האלה אך ורק על ביצוע עבירות טכנולוגיות של פריצה לפרטיות, סחיטה, איום והפחדה. הוא הדגיש כי חובה על המדינה להעביר חוקים אשר באמצעותם תחול ענישה על גרימת נזקים פיזיים, נפשיים ופסיכולוגיים. מבחינתו העבריינים לא יורתעו, אלא אם כן יואנשו על גרימת מוות ולא על ביוש וביזוי בציבור. לעומת עבד אל חמיד אל ימני מיוזמת קווים, חושב שהחמרת הענישה לא תוביל לשום מקום. בעיניו החברה האזרחית המצרית עדיין לא עושה את המוטל עליה ברמת נקיטת אמצעים אמיצים נגד הסחטנים, וממשיכה להאשים את הקורבנות, שכתוצאה מכך חוששות לפנות לאפיקים חוקיים משפטיים מחשש לסנקציות חברתיות. מוחמד סעיד, מומחה טכנולוגיה מצרי, חושב שהחמרת האנישה לא תפתור את הפרצות הטכנולוגיות הקיימות, שלתוכן נופלים אלפי צעירים וצעירות מצריים. מבחינתו, מיגור הפשיעה האלקטרונית מחייב תוכנית חינוכית וקמפיינים ממוקדים, אשר יחשפו את אותן פרצות וילמדו את הדור המצרי הצעיר לשמור על פרטיותו ולהשתמש נכונה ברשתות. הסוגיה, הן במצרים והן בקרב פלסטינים בשטחים ובישראל, עגומה. השיח הציבורי סביבה משטיח את מורכבותה. מצרים, הרשות הפלסטינית וישראל, מנחיכות את שיח האנישה והחקיקה כפתרון אולטימטיבי, תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהעובדה שהן עצמן פולשות לפרטיות אזרחים ותושבים. בכל המקרים, ובמיוחד במקרה הפלסטיני, שום חקיקה, מחמירה ככל שתהיה, לא תמנע את פיקוח השבק וזרועות הביטחון של הרשות ושל חמאס. אי אפשר לחפש מסגרת חוקית להגנה על פרטיות בקרב מדינות וגופים שלטוניים שמפירים השכם והערב זכויות אדם במציאות הפיזית וברשת כאחת. כל עוד מוקד השיח לא ישתנה, נשים מצריות ופלסטיניות ימשיכו לסבול מהרדיפה ולהידחף לפינות של חוסר מוצא שמשאירות להן רק בחירה אחת. להיעלם, כמו שבסנת עשתה. בסנת לא התאבדה כי הייתה חלשה, מבוישת או נבגדת, היא התאבדה כי ידעה שאין לה סיכוי לנצח במערכה הזו. סייבר התקפי, כתבתה של רג'ה נטור, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.